סוכה דף נ"ה, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ד עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילה מיטיבי. מספר בשאלות ותשובות הריב"ם, חלק אורח חיים, סימן ל"ד, מעשה שהיה אצלהם באזור פעם. הייתה קהילה שבכל שנה היו ממנים את הרב, או איזשהו תלמיד חכם מופלג, שיתקע בשופר בראש השנה. שנה אחת היה איזה אדם אלים, אדם שלא ראוי לתקוע בשופר, והוא החליט, לא מעניין אותו שום דבר, הוא הולך השנה לתקוע בשופר בראש השנה. הוא ידע שאם הוא ידבר עם ראשי הקהילה זה דברים בטלים, הוא רץ מהר אל המושל של העיר, הוא היה נוכרי המושל ההוא, הצליח להשפיע עליו והמושל הוציא צו, השנה הזאת בבית הכנסת הולך פלוני לתקוע בשופר. בני הקהילה התאספו, לא יודעים מה לעשות. עד שהחליטו, ביקשו מהמושל, אמרו לו, אנחנו מוכנים לתת לו לתקוע בשופר. במקום בראש השנה, יתקע ביום כיפור. גם ביום כיפור תוקעים בשופר. אמנם תוקעים בסוף התפילה, אבל בסוף היום תוקעים שם כמה תקיעות, אבל אנחנו ניתן לו לתקוע ביום כיפור, והרב יתקע בראש השנה. מצא חן בעיני המושל, וככה היה. הגיע אותו אדם אלים, שרצה לתקוע בשופר בראש השנה, בתלונות אל המושל, תראה מה היהודים עשו, נותנים לי לתקוע ביום כיפור, זה תקיעות, בקושי כמה תקיעות, אני רוצה לתקוע את בראש שנה, בראש שנה תוקעים 100 קולות, 100 תקיעות. המושל אומר לו, עזוב, מה זה משנה ראש השנה, יום כיפור? בראש שנה תוקעים 100 תקיעות, ביום כיפור, הם נותנים לך את השופר, תתקע גם 100 תקיעות. מי מפריע לך לתקוע ביום כיפור 100 תקיעות? תתקע 200 תקיעות. השופר ביד שלך, תתקע כמה שאתה רוצה. בדרך כלל מספרים את הסיפור הזה, כשדרשן אומרים לו, תשמע, אתה צריך לדבר על הנושא הזה והזה, ויש לך זמן כך וכך. זה מה שאנחנו רוצים שתדבר. אז כשהוא עולה על הבמה והוא מחזיק את המיקרופון, הוא אומר, בסדר, אבל עכשיו המיקרופון בידיים שלי, אני יכול לתקוע כמה שאני רוצה, אני יכול לדבר על מה שאני רוצה. אבל אין דבר כזה, תתקע כמה שאתה רוצה. כל תקיעה מדודה. כל תקיעה יש בה משמעות. בראש שנה, ביום כיפור, אנחנו תוקעים בשופר. בסוגיה שלפנינו מדברים על התקיעות בבית המקדש, שהיו תוקעים בחצוצרות, אבל גם שם התקיעות היו מדודות. אתה לא יכול לתקוע כמה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. יש זמנים קבועים, לתקיעה שהיו תוקעים בבית המקדש. למשל, כשהיה קורבן מוסף בבית המקדש, שזה או בשבתות, ראשי חודשים, ימים טובים, היו מוסיפים על הקורבן התמיד עוד קורבן מוסף. ואז אומרים שיר מיוחד, מזמור מיוחד, הלווים היו אומרים לכבוד קורבן המוסף, אז באותו זמן היו תוקעים 9 תקיעות בזמן המוסף. על זה למדנו בעמוד הקודם, בדף נ"ד עמוד א', שמהדרום הגיע רבי אחא בר חנינא, והוא הביא איתו ברייתא. הפסוק אומר, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות. והברייתא שואלת, מה צריך להיות כתוב יתקעו בחצוצרות? שאין תלמוד לומר יתקעו, שכבר נאמר, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם. אז מספיק שיהיה כתוב ובני אהרון בחצוצרות. אומרת הברייתא, ומה תלמוד לומר, מה מוסיפה המילה יתקעו? זה בא להוסיף, שכשיש יותר ממוסף אחד, לא יתקעו רק את 9 תקיעות של המוסף האחד, אלא הכל לפי המוספים תוקעים. והוא פירש, כמו שאמרנו, הוא תנה לה והוא אמר לה, אותו רבי אחא בר חנינא שהביא את הברייתא הזאת פירש אותה גם כן ואמר, שהברייתא בא ללמד מה פירוש הכל לפי המוספים תוקעים, לומר שתוקעין על כל מוסף ומוסף, שאם יש לך רק מוסף אחד, דהיינו אם זה רק שבת למשל, שמביאים רק מוסף לשבת, אז אתה תוקע 9 תקיעות על המוסף של שבת, אבל אם זה שבת ראש חודש, אז אתה תוקע גם על המוסף של שבת וגם על המוסף של ראש חודש, ואם יש לך ראש השנה, שחל בשבת, אז יש לך גם כן מוסף של ראש השנה, וראש השנה זה בדרך כלל גם ראש חודש, זה ראש חודש תשרי, אז יש לך גם את המוסף של ראש חודש, אז יש לך כבר גם כן את המוסף של שבת, אז תתקע על כל אחד ואחד מהם. ככה רצה לחדש רבי אחא בר חנינא. הגמרא מקשה עליו קושיה. איך אתה אומר שהיו אומרים מזמור על כל מוסף ומוסף, והיו תוקעים 9 תקיעות על כל מוסף ומוסף? מי טבעי? ראש חודש שחל להיות בשבת. שבת ראש חודש. שיר של ראש חודש, השיר שהיו אומרים בראש חודש, דוחה שיר של שבת. הגמרא הבינה מה הכוונה דוחה. הכוונה היא שאומרים רק שיר של ראש חודש, ולא שיר של שבת. וממילא אתה מבין לבד שאם לא אומרים שיר של שבת, אז גם לא תוקעים בשופר, כי כל התקיעה, לא תוקעים בחצוצרה, כי כל התקיעה בחצוצרה הייתה רק בשביל השיר. היו לוקחים את אותו מזמור של השיר, מחלקים אותו לשלושה חלקים, לפי רש"י אחרי כל חלק היו תוקעים 3 תקיעות. בסך הכל 9 תקיעות, אבל אם לא אומרים שיר, אז גם אין תקיעות. והיא איתה, אם יש את דבריו של רבי אחא בר חנינא, שעל כל מוסף ומוסף היו תוקעים והיו אומרים מזמור, אז למה שיר של ראש חודש דוחה שיר של שבת? לימה דה שבת ולימה דה ראש חודש. תאמר גם את השיר של שבת ותתקע, ותאמר גם את השיר של ראש חודש ותתקע. אלא מה אתה רואה מפה? שאומרים רק שיר אחד על מוסף, ולא על כל מוסף ומוסף. ואם אומרים רק שיר אחד, אז גם תוקעים רק פעם אחת, רק על מוסף אחד. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. אמר רב ספרא, מהי דוחה? דוחה לקדם. ראש חודש יכל להיות בשבת, שיר של ראש חודש דוחה שיר של שבת, הכוונה שקודם כל נאמר את השיר של ראש חודש, הוא יהיה קודם, ואחר כך נאמר את השיר של שבת. אבל לא שנאמר רק שיר של ראש חודש. שואלת הגמרא, בסדר, אז תרצת תירוץ מצוין, אפשר לקבל את זה באמת, שאומנם נאמר את שני השירים, גם של ראש חודש וגם של שבת, ולכן גם נתקע בחצוצרות גם על המוספים של ראש חודש וגם על המוספים של שבת, ואם כן דבריו של רבי אחא בר חנינא לא נדחו, אבל יש לי סתם ככה שאלה. והמאי, למה שיר של ראש חודש קודם לשיר של שבת? יש הרי כלל תדיר ושאינו תדיר, דבר שבא בתדירות גבוהה ודבר שבא לעתים נדירות, הדבר התדיר קודם. מה יש יותר, שבת או ראש חודש? שבת יש כל שבוע, ראש חודש יש רק פעם בחודש. אז אם כן, צריך קודם כל להקדים שיר של שבת. אמר רבי יוחנן, כאן יש סיבה מיוחדת למה מקדימים את השיר של ראש חודש, למרות שהוא לא תדיר, לידע שהוקבע ראש חודש בזמנו, כדי שידעו שראש חודש הוא באמת בזמן. למה שמישהו יסתפק בזה? אז רש"י מבאר שהרי היום יש לנו לוחות שנה, שכתוב לנו בדיוק מתי זה ראש חודש, אז אף אחד לא מסתפק, אולי זה כן, אולי זה לא. אבל בזמן שיש סנהדרין ויש בית דין, היו מקדשים את החודש על פי הראייה, זאת אומרת, הרי הירח כל חודש, בהתחלה הוא קטן, ואז הוא נהיה יותר ויותר גדול, ועד שהוא מתחיל להתמעט, עד שהוא נעלם לגמרי, חודש הבא הוא נולד מחדש, זה נקרא מולד הלבנה. אם יש שני עדים שראו את מולד הלבנה, הם באים לבית הדין, ובית הדין באים וחוקרים, דורשים, והנה אמת נכון הדבר, אומרים טוב אם ראיתם את מולד הלבנה, אז היום זה ראש חודש, מקדשים את החודש. ויכול להיות לפעמים, אנשים אומרים, מה פה שתי העדים האלה מספרים שהם ראו את מולד הלבנה? אני הסתכלתי כל הלילה, לא ראיתי אפילו לא שערה אחת של לבנה, לא יודע מה הוא מדבר. אנשים לא ראו את הלבנה, לא כולם ראו. זה שיש שני עדים שראו, אולי אחרים יגידו, תשמע, אולי הם דמיינו, אולי הם לא ראו באמת. אז כדי לוודא ולצות ברור לכולם שבדין חקרו טוב טוב את העדים האלה, היא כמו שבמסכת ראש שנה יש כל הדרך איך בודקים אותם ואיך חוקרים אותם את העדים כדי לוודא שהם באמת ראו את מולד הלבנה, וכשבית דין קובעים שהחודש מקודש, שזה באמת ראש חודש, אין ספק בזה, כדי לחזק שאין ספק, וודאי היום זה ראש חודש, היו עושים סימן היכר. מה הסימן היכר? היו מקדימים את השיר של מוסף של ראש חודש, ותוקעים על השיר הזה, ורק אחר כך היו עושים את המוסף של שבת, כדי לידע שהוקבע ראש חודש בזמנו. אומרת הגמרא, נכון, צריך באמת סימן היכר, אבל כבר יש סימן היכר לדעת שהוקבע ראש חודש בזמנו. וכי היכר האבדינן, היכר האחרית האבדינן, במסכת שקלים, המשנה אומרת, שהיו עושים היכר, כדי שכולם יהיה להם ברור שהיה ראש חודש, וזה ראש חודש בצורה ודאית, עשו היכר אחר. מה היכר? דתנן, חלבי תמיד של שחר. מה זה חלבי? זה החלק, האיברים של הקורבן תמיד, שהיו מעלים על גבי המזבח ומקטירים. המצווה היא שהדבר הראשון שמקטירים על גבי המזבח כל בוקר, זה את האיברים של הקורבן תמיד של שחר. עכשיו אם יש לך גם מוסף, אז אתה מקריב את הקורבן תמיד של שחר, ואחר כך אתה מקריב את הקורבן מוסף. אבל הסדר היה שהיו מקריבים את הקורבן תמיד, היו שוחטים את הקורבן, זורקים את הדם, ואז היו מעלים את האיברים אל הכבש, והיו כהנים אחרים מעלים את האיברים מהכבש אל המזבח, אל ראש המזבח. עכשיו, כשהיו מעלים את האיברים לכבש, יכול להיות שתוך כדי כבר שוחטים את הקורבן מוסף, ואז יעלו גם את האיברים של הקורבן מוסף. יכול להיות שבטעות יקטירו על גבי המערכה קודם את האיברים של הקורבן מוסף ורק אחר כך את האיברים של הקורבן תמיד של שחר. אבל התורה הרי אומרת שצריך קודם כל להקריב את האיברים של הקורבן תמיד של שחר, זה הדבר הראשון שמקריבים על גבי המערכה החדשה כל בוקר. לכן עשו סימן היכר, את האיברים של הקורבן תמיד של שחר היו שמים בנקודה אחת על גבי הכבש, ואת האיברים של הקורבן מוסף היו שמים בנקודה אחרת. איפה היו המקומות? חלבי תמיד של שחר ניתנים בצד מזרח. עכשיו איפה בצד מזרח? הרי הכבש זה היה מין דרך שהובילה מהקרקע של העזרה אל ראש המזבח. לקחו מחצי כבש וכלפי מטה, בחלק הנמוך יותר של הכבש, בחצי הנמוך יותר של הכבש, בצד מזרח, יותר לכיוון הכניסה. ואת האיברים של המוספים, של קורבן מוסף, הם היו ניתנים מחצי כבש ולמטה, באותו מקום, רק במקום בצד מזרח, הם היו ניתנים בכיוון, בצד מערב, לכיוון ההיכל, לכיוון קודש הקודשים. אם אנחנו מדברים על זה שעולים על הכבש, אז האיברים של קורבן תמיד של שחר שמו בצד ימין, ושל מוסף היו שמים בצד שמאל. ואת האיברים של קורבן מוסף של ראש חודש, היו שמים עוד יותר למעלה על גבי הכבש, היו מתקדמים איתו עוד קצת כלפי מעלה. הם היו ניתנים תחת קרקוב המזבח ולמטה. מה הפירוש? אז קודם נגיע לסוף, היו שמים את זה בחצי העליון של הכבש. עכשיו, מה היה הגובה של המזבח? הגובה של המזבח היה ככה, קודם כל היה עמה עד המדרגה הראשונה שהייתה למטה, עד היסוד, אחרי זה היה עוד 5 אמות, עד שהגיעו למקום שנקרא הסובב, כאן הגמרא קוראת לזה קרקוב המזבח, אז היסוד ביחד עם הסובב זה 6 אמות, ואז היה עוד 3 אמות עד המזבח עצמו. אם כן, יוצא שיש 9 אמות מהעזרה עד הגג של המזבח. חוץ מזה היה עוד את הקרנות המזבח, מין כאלה קוביות ב4 זוויות של המזבח. בסך הכל 10 אמות, אבל עד הגובה של הגג המזבח זה היה 9 אמות. 6 אמות עד הקרקוב. עכשיו, כאן כתוב שהם היו ניתנים תחת קרקוב המזבח ולמטה. קרקוב המזבח זה היה בגובה 6 אמות, אז היה מתחת ל6 אמות, אז היה בערך, זה היה קצת פחות מ6 אמות בגובה. אבל מכיוון שהגובה של כל המזבח זה בקושי 9 אמות, אז גם אם זה יותר נמוך מהקרקוב, עדיין זה מעל החצי של הכבש. כי הרי הכבש כולו עלה 9 אמות, והקרקוב זה סך הכל 3 אמות, בשליש. זאת אומרת, זה היה מתחת השליש העליון. מתחת שליש העליון של הכבש, שם שמו את האיברים של קורבן מוסף של ראש חודש, אבל עדיין זה היה מעל החצי, זה היה מעל החצי העליון של הכבש. זאת אומרת, אם אתה עולה על הכבש מדרום לצפון, בצד ימין, בחלק שלמטה יותר של הכבש, היה האיברים של הקורבן תמיד, בצד שמאל האיברים של המוספים, ויותר למעלה באמצע היה האיברים של הקורבן מוסף של ראש חודש. ואמר רבי יוחנן, מה הסיבה ששמו במקום כל כך גבוה לעומת שאר הקורבנות את האיברים של קורבן מוסף של ראש חודש? לידע ולהיוודע ולהוכיח לכולם שברור לנו שהוקבע ראש חודש בזמנו, ובית דין לא טעו בזה שהם קבעו שהיום ראש חודש. אם כן, למה אתה אומר שהעיקר לדעת שראש חודש הוקבע בזמנו, זה שקודם כל אומרים שיר של ראש חודש ואחר כך שיר של שבת? הרי יש את העיקר הזה ששמו את האיברים של קורבן מוסף של ראש חודש במקום יותר גבוה. עונה הגמרא, עשו 2 עיקרים, תרי עיקר אבדינן, דחזי, חזי, מי שראה את האיברים של הקורבן מוסף ראש חודש יותר במקום גבוה על גבי הכבש, אז הוא ראה ומזה הוא למד שבית דין בטוחים בקביעות החודש. ודחזי בעי חזי. ומי שראה את הסימן השני, שהלוויים שרים קודם את השיר של מוסף של ראש חודש, אז הוא ידע מזה שברור לבית הדין שהוקבע החודש בזמנו. טוב, אז אם כן, בינתיים אין לנו קושייה על דברי רבי אחא בר חנינא. אבל עכשיו הגמרא מביאה קושייה כפולה. קודם כל, דבריו של רבי אחא בר חנינא מורכבים משני דברים. דבר ראשון, הוא טוען שהיה שיר מיוחד לכל מוסף ומוסף, ובנוסף, בזמן השיר גם היו תוקעים על כל מוסף ומוסף. אז קודם כל הגמרא מקשה ומוכיחה מברייתא שלא היו תוקעים על כל מוסף ומוסף. אחר כך היא תוכיח שגם כן לא היה שיר מיוחד על כל מוסף ומוסף, אלא היה רק שיר אחד. כששני מוספים היה רק שיר אחד. קודם כל הגמרא מוכיחה שלא היו תוקעים על כל מוסף ומוסף. מייטיבי, דתני רבא בר שמואל, ושנה ברייתא. יכול כשם שתוקעין על מוסף שבת כשהוא בפני עצמו. כל שבת היו מביאים קורבן מוסף של שבת, אז היו שרים שיר מיוחד לשבת, היו תוקעים בזמן השיר של המוספים של שבת, ועל ראש חודש בפני עצמו, כשיוצא ראש חודש בימות החול, מביאים מוסף של ראש חודש, היו גם כן שרים שיר של ראש חודש, ותוקעים בחצוצרות באותו זמן. אז אולי היית חושב, כך גם יהיו תוקים כשחל ראש חודש בשבת, יהיו תוקים על כל מוסף ומוסף, תלמוד לומר הוא בראשי חודשכם. תכף הגמרא תסביר שתי מקורות איך דורשים בראשי חודשכם, אבל בכל אופן בראשי חודשכם מה אנחנו לומדים? שלא היו תוקעים גם על המוסף של שבת וגם על המוסף של ראש חודש, אלא היו תוקעים רק פעם אחת, רק על אחד מהמוספים. כבר תיובת דרבי אחא תיובת. יש פה כבר פרחה על דבריו של רבי אחא. איך אתה אומר שהיו תוקעים על כל מוסף ומוסף? כאן כתוב שלא היו תוקעים על כל מוסף ומוסף. עכשיו הגמרא מתבוננת בדברי הברייתא, מהי תלמודה? מה אתה לומד ממה שכתוב בראשי חודשכם, שלא תוקעים פעמיים על כל מוסף ומוסף? אמר אביי, הלימוד הראשון, זה הלימוד של אביי, אמר קראו בראשי חודשכם, זאת אומרת, הוקשו כל החודשים כולם זה לזה. לעניין התקיעות שתוקעים בזמן המוסף, יש הקש בין ראש חודש ניסן לראש חודש אייר, לראש חודש סיוון, ראש חודש תמוז, כל ראשי החודשים של כל השנה, יש הקש ביניהם, בראשי כל חודשכם. אם כן, כמו שכשראש חודש חל לא בשבת, או לא בראש השנה, אנחנו תוקעים רק על המוסף של ראש חודש, כי אין עוד מוסף, ככה גם כשראש חודש חל בשבת, אנחנו תוקעים רק פעם אחת, רק על מוסף של ראש חודש. רבשי אמר, יש לי מקור אחר, יש לי דרך אחרת לדרוש את הפסוק בראשי חודשכם, שזה בא ללמד שתוקעים רק על מוסף אחד. כתיב חודשכם לשון יחיד, וכתיבו בראשי לשון רבים. זאת אומרת, יש כאן שני ראשים ביום אחד. ואיזהו חודש שיש לו שני ראשים? הווה אומר זה ראש השנה. הוא גם ראש חודש תשרי וגם ראש השנה של כל השנה. ועל זה אמר רחמנה, חודשכם לשון יחיד, חד היא, שתוקעים רק פעם אחת, לא על כל מוסף ומוסף. אם כן, יש לנו הוכחה שלא תוקעים על כל מוסף ומוסף. ועוד, עכשיו אנחנו נוכיח מברייתא, תניא, שלא היו אומרים בכלל שיר על כל מוסף ומוסף, אלא היו אומרים רק שיר אחד, על מוסף אחד. מהראיה, ברייתא. בימי חולו של מועד של חג הסוכות, מה היו אומרים? איזה מזמור היו אומרים בזמן הקרבת קורבן המוסף של חג הסוכות? מה היה השיר של כל יום ויום? אחרי תפילת שחרית אנחנו אומרים, היום יום ראשון בשבת, שבו היו הלוויים אומרים מזמור זה וזה. היום יום שני, הלוויים היו אומרים מזמור אחר. כל יום יש שיר של יום. מה זה שיר של יום? זה המזמור שהלוויים היו שרים אותו בזמן הקרבת קורבן התמיד. כשהיו מקרבים קורבן מוסף בחג הסוכות, גם היו הלוויים שרים שיר, איזשהו מזמור. איזה מזמור היו שרים? כל יום של חול המועד היה מזמור אחר. ביום הראשון, מה היו אומרים? היו אומרים מזמור חפתת בספר תהילים. מזמור לדוד, הבו להשם בני אלים, הבו להשם כבוד ועוז. היום זה היום שמתחילים את שמחת בית השואבה, יום ראשון של חג הסוכות, הבו להשם כבוד ועוז. המשך שם כתוב כל השם על המים. הרי הולכים עכשיו לשאוב שאיבת מים ממעיין השילוח, כדי לנסך מים על גבי המזבח. לכן ביום הראשון אמרו את המזמור הזה. ביום השני של חול המועד סוכות, מה היו אומרים? היו אומרים את המזמור, מזמור נון בספר תהילים, שפותח במילים מזמור לאסף, כאל אלוקים השם דיבר. בהמשך כתוב שם דברי מוסר, ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקיי? באדם שעדיין במצב שהוא נחשב רשע, אם הוא לא חזר בתשובה, מה לך לספר חוקיי, אומר הקדוש ברוך הוא. אומרים לעם ישראל, באים לבית מקדש, לפני כן צריך לחזור בתשובה, להתכונן לפני שבאים לבית המקדש. לכן היום אומרים את המזמור הזה, בהמשך של אותו מזמור כתוב, זבח לאלוקים תודה, ושלם לעליון נדריך. למה? כי אדם נדר נדר שהוא הולך להביא קורבן לבית המקדש. הוא לא יכול להביא את זה עוד 20 שנה. לא תאחר לשלמו. יש דעה סוברת שצריכים לעבור עליו הכי הרבה שלושה רגלים כסדרם. פסח, שבועות וסוכות. אם הוא נדר לפני פסח, עכשיו כבר סוכות. אם הוא לא יביא עכשיו, הוא יעבור על בל תאחר. לכן אמרו לו, שלם לעליון נדריך. זה המזמור של יום שני. ביום השלישי היו אומרים חצי מזמור. חצי שני של מזמור מוכר. אנחנו אומרים את זה פעם בשבוע, השיר של יום רביעי. היום יום רביעי בשבת, שבו היו הלוויים אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. החצי השני של המזמור הזה, זה מה שהיו אומרים ביום השלישי של חול המועד סוכות. מהפסוקים, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. למה אמרו את המזמור הזה? כי בזמן בית שני, עם ישראל היו משועבדים, מלכות יוון, מלכות רומי, מלכות פרס, ובכל זאת הם לא נמנעו מלעלות לבית המקדש. והיו מתפללים מי יקום לנו להציל אותנו מהמרעים האלו. זה ביום השלישי. ביום הרביעי היו אומרים את החלק הראשון של המזמור הזה. של המזמור כל נקמות. ברביעי מה היו אומרים? בינו בוערים בעם. התחיל כל נקמות השם, כל נקמות הופיע, מזמור צדיק ד' שכתוב שם די בהתחלה, בינו בוערים בעם. למה אמרו את זה? כיוון שבהמשך כתוב שם, היוצר עין, הלא יביט, הנוטה אוזן, הלא ישמע, באו לתת דברי חיזוק לעם ישראל שנמצאים עכשיו בבית המקדש ועלו לרגל. הרי חג הסוכות נקרא חג האסיף, אוספים את התבואה והשדות, אוספים את כל היבול מהשדות, תזכרו לתת תרומות ומעשרות, לתת מתנות עניים, ושלא יגידו, תשמע, המעשות האלה נותנים אותם בצנאה, אף אחד לא יודע. היוצר עין הלא יביט, הקדוש ברוך הוא רואה מה שקורה גם בחדרי חדרים, אז שיזהרו לתת מתנות עניים ולא לזלזל בזה. ביום החמישי של חול המועד סוכות, מה היו אומרים? היו אומרים את המזמור פי א' בספר תהילים. אנחנו רגילים לומר אותו פעם בשבוע. היום יום חמישי בשבת, שבו היו הלווים אומרים, היו אומרים את המזמור למנצח על הגיטית. אז המזמור הזה היו אומרים, ששם כתוב בהמשך, הסירותי מסבל שכמו. זה דברי תנחומים, אם עם ישראל יזכו, המשך שם כתוב, בצרה קראת וחלצך, אינך בסתר רעם. לכן אמרו את זה. עוד סיבה, כי בהמשך כתוב שם, אבחנך על מי מריבה. מדברים על המים, בחג הסוכות הקדוש ברוך הוא דן כמה מים הקדוש ברוך הוא ישפיע על העולם במשך השנה. והם מתפללים על הגשם, אז בסוף המזמור כתוב הרחב פיך ועמלאו, אני אתן לך שפע, תתפלל. אז אם כן, לכן אמרו דווקא את המזמור הזה ביום חמישי של חול המועד סוכות. וביום השישי, דהיינו יום השביעי של חג הסוכות, יום שישי של חול המועד, זה יום השענה רבה. מה היו אומרים? היו אומרים מזמור אחד אחר כך. קודם היה פי א', עכשיו מזמור פי ב', אנחנו אומרים את המזמור הזה ביום שלישי, היום יום שלישי ושבת, שבו היו הלווים אומרים על הדוכן או בבית המקדש, מזמור אלוקים ניצב בעדת כל. שכתוב שם בהמשך, ימותו כל מוסדי ארץ. למה אמרו בדיוק את המזמור הזה? אז רש"י מבאר גם כאן, כתוב שם, אני ורש הצדיקו, דרשו צדק משלך ותן לו, לתת לעניים, מתנות עניים. לא ידעו ולא יבינו, כתוב שם בהמשך, בחשיכה התהלכו. זה בא להגיד שחלילה אם אדם לא נותן לב לתת מתנות עניים, הוא חלילה יכול להסתלק מן העולם. לכן אמרו את המזמור הזה, ביום האחרון של חג הסוכות, יום שישי של חול המועד, יום הושענא רבה. עכשיו, שבת, אם היה שבת חול המועד, מה תגיד את המזמור הזה? את אחד מהמזמורים האלה? נגיד שבת חול המועד, אם מוכל ביום ראשון של חול המועד. מה תגיד? אבו להשם בני אלים, את המזמור של יום ראשון של חול המועד? לא. ואם חל שבת באחד מהם, ימותו יידחה. מה פירוש? ימותו זה השיר של היום האחרון. ימותו כל מוסדי הארץ. זאת אומרת, נאמר, חל שבת חול המועד, יום ראשון של חול המועד, אין בעיה. אז בשבת לא אומרים את המזמור של חול המועד, אומרים את המזמור שיר ליום השבת. זה השיר. כבר אתה רואה אגב, שלא היו אומרים שני שירים על שני מוספים. היו אומרים רק שיר אחד. זה מפה ההוכחה שהיה רק שיר אחד. אין דבר כזה לומר שני שירים על כל מוסף ומוסף שיר. אבל בכל אופן, היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מצוין. אז לא אמרת את המזמור שאומרים ביום ראשון של חול המועד, אז מתי תגיד אותו? תגיד אותו מחר. ואת השיר של מחר מתי תגיד? מוחרותיים, ככה כל יום היו אומרים את השיר של יום, של יום קודם. ואז מגיע היום השישי של חול המועד, אמרו את השיר של יום חמישי, ומה עם השיר של יום שישי? יידחה, ימותו יידחה. את הסדר הזה, רב ספרה, למד שכך באמת היה הולך הסדר, מה אומרים ביום הראשון, מה אומרים ביום השני של חול המועד וכו', ומנח בו סימן, הוא עשה לעצמו סימן, שנדע איך הולכים המזמורים של כל יום, כי קשה לזכור את זה בעל פה. הוא עשה סימן, ראשי תיבות, הום בהי, היי, זה הבו, הבו להשם בני אלים, שזה ביום הראשון, וו, ולרשע אמר אלוקים, מם, מי יקום לי מרעים, האות הראשונה של מי יקום לי מרעים, אחרי זה יש לנו ב' זה בינו בוערים בעם, אחרי זה ה' אסירותי מסבל שכמו, והי' זה ימותו כל מוסדי הארץ, זה אום בהי. לעומת זאת לפי רב פאפה הוא בכלל לא היה הולך הסדר הזה, זה לא שונה לגמרי, סך הכל היה משנה בין שני ימים. את השיר של היום הרביעי והחמישי הוא היה הופך. מה שאצלנו ביום הרביעי אמרו אצלו ביום החמישי צריך לומר, מה שאנחנו אמרנו שצריך לומר ביום החמישי הוא טוען שצריך להגיד את זה ביום הרביעי. דהיינו, אנחנו אמרנו שביום הרביעי אומרים בינו בערים בעם, לדעתו צריך להגיד ביום החמישי בינו בערים בעם, וביום הרביעי אומרים אסירותי מסבל שכמו. לכן, מנח בו סימנה, אום הבי. אום הבי זה ראשי תיבות, היי זה הבו להשם בני אלים, וו ולרשע אמר אלוקים, מם מי יקום לי מרעים, היי, הרי הוא אמר שהיי לפני הבית, אז היי זה אסירותי מסבל שכמו, בית זה בינו בוערים בעם, ויוד זה ימותו כל מוסדי הארץ. אבל רב ספרה, לפי דעתו הסדר, כמו שאמרנו בברייתא, והוא נתן סימן, הום בהי, מלשון אמבוע, וסימנך, אמבוע דה ספרי, מלשון רב ספרה, שהוא אמר, הום בהי, אמבוע דה רב ספרה. מה זה אמבוע דה ספרי? מה הסימן פה? ספרי זה מלמדי תינוקות. אמבוע זה הכוונה קבוצת בני אדם. שאצל מלמדי התינוקות היו מתקבצים הרבה אנשים, הילדים כמובן שבאים ללמוד, וגם ההורים שלהם. אז לכן, זה בא לעשות סימן, אבספרה, מה הסדר שהוא אומר? איך הולך השירים של יום של חול המועד? בכל אופן, כתוב כאן מפורש, שאם חל שבת חול המועד, לא אומרים שיר גם של שבת וגם של סוכות, אלא רק של שבת. ולכן אנחנו דוחים את השיר שהיו צריכים לומר היום מחול המועד, דוחים את זה למחר. תיובתא דרבי אחא בר חנינא תיובתא, כי הוא הרי אמר שאומרים על כל מוסף ומוסף שיר, ועוד תוקים על כל שיר ושיר. פה אתה רואה שלא תוקים על כל שיר, וגם לא אומרים מזמור על כל מוסף ומוסף, אלא אומרים רק מזמור אחד, ותוקים רק על המזמור הזה. שואלת הגמרא, מה פירוש דחית את דבריו של רבך בר חנינה? רבי יחא בר חנינה. והרבי יחא בר חנינה קרא, ומתנית כאמר, הוא גם הביא לך פסוק, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, שהמילה יתקעו מיותרת, וברייתא לומר של הכל לפי המוספים תוקעים, שנראה מפה שעל כל מוסף, על כל מוסף צריך לתקוע בנפרד. תרץ את הגמרא שני תירוצים, ששניהם בעצם אותו רעיון. מה הכוונה הכל לפי המוספים תוקעים? זה לא הכוונה שעל כל מוסף ומוסף תוקעים. לא, זה טעות. אמר אבינה לומר שמעריכים בתקיעות. אם יש לך מוסף אחד, אתה תוקע תקיעות קצרות יותר. אם יש לך שני מוספים, אתה עושה תקיעות יותר ארוכות. פירוש שני, רבנן דקיסרי, משמי דרבי יחא, אמרי, לומר שמרבה בתוקעים, מביאים עוד כהנים שיתקעו בחצוצרות, עוד ועוד כהנים. אם יש לך רק מוסף אחד, נאמר יתקעו שני כהנים. אם יש לך שני מוספים, אז תביא עוד כהנים, אני יודע, ארבעה, חמישה, שישה, שיתקעו בחצוצרות. אבל לא תוקעים יותר מתשע תקיעות, כי על כל מוסף תוקעים רק תשע תקיעות, ויש רק מוסף אחד, רק על מוסף אחד תוקעים. עכשיו הגמרא דנה בדבר מאוד מעשי, שהוא גם נוגע לך למעשה. דיברנו על זה שיש שיר של כל יום ימי חול המועד, ומה קורה אם יש שבת באמצע, זה דוחה את השיר למחרת. זה מזכיר לנו עוד דבר. בני ארץ ישראל, הכל מסודר אצלנו. יש יום טוב ראשון של חג הסוכות, ובמוסף מה אנחנו אומרים? הרי מזכירים בתפילת מוסף את הקורבנות שאמורים להקריב באותו יום. ובחג הסוכות כל יום יש קורבנות אחרים, כי הרי ביום הראשון הם מקריבים 13 פרים, וכל שאר הקורבנות, כרגיל, היה שם שני יעלים, סעיר לחטאת, ו-14 כבשים, אבל מהיום השני הורידו פר אחד, במקום 13 פרים היה 12 פרים, כל שאר הקורבנות היה אותו דבר. אחרי זה, למחרת, הורידו עוד פר, כל יום היום הורידים פר אחד, 13 אחרי זה, 12 אחרי זה, 11 אחרי זה, 10 פרים, ככה כל יום. אז צריך לומר את הקורבנות האלה, היום אומרים את הפסוקים, אומרים, היו אומרים, גם היום אומרים, אומרים את הפסוקים של הקורבנות מוסף, בתפילת מוסף. אז יום ראשון אנחנו אומרים את המוסף של יום, את הקורבנות של, של, של מוסף של יום ראשון. יום שני, שזה יום ראשון של חול המועד, אומרים ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום חמישי, ביום שישי, ביום השביעי. ככה אנחנו אומרים כל יום ויום בתפילת מוסף. אבל אלה שגרים בחוץ לארץ, שאצלהם יש יומיים יום טוב ראשון, שהיום השני זה ספק אולי הוא היום הראשון. אתה לא יכול לומר בו ביום השני, כי אתה מזלזל ביום טוב, אולי היום זה יום ראשון. אז אתה אומר בשני הימים של יום טוב, אתה אומר את ביום הראשון, את המוסף של יום הראשון. ואז ביום הראשון של חול המועד, סוכות, זה בעצם כבר היום השלישי של סוכות. מה תגיד ביום השלישי? ומה אם ביום השני? לא אמרת אותו בכלל, כי ביום השני זה היה יום טוב שני של גלויות, אמרת ביום הראשון, כי בעיקרון זה ספק אולי זה היום הראשון. איך יעבדינן? ענן דהית לנטרי יומי. אנחנו שגרים בבבל, יש לנו יומיים חג. איך יעבדינן? מה נאמר? איך נאמר את תפילת במוסף? איך נזכיר את הקורבנות שם? אביי אמר, תדלג על היום השני. ביום השני אמרת את המוסף של היום הראשון, כי זה ספק אולי זה היום הראשון? ידחה. לא, תתחיל ישר מהיום השלישי. יום ראשון אמרת ביום הראשון, יום שני גם אמרת ביום הראשון, יום שלישי תגיד ישר ביום השלישי. ביום השני תדחה אותו. רבא אמר, להפך. ביום השני תגיד, ביום השני של, יום טוב שני אתה אומר יום ראשון, אבל ביום השלישי אתה אומר ביום השני. יום רביעי אתה אומר ביום השלישי, וכן על זה הדרך. עד שמגיע ביום השביעי אתה אומר ביום השישי, מתי תגיד ביום השביעי? בשביעי ידחה. תניא כבתי דרבא, שיום האחרון נדחה. כי למדנו לעניין שיר של קורבן, אם יש לנו שבת חול המועד, ובשבת אנחנו הרי לא אומרים את השיר שאומרים בסוכות, הרי כל יום יש שיר מיוחד, מה תעשה עם השיר של אותו יום? הברייתא אומרת שאתה דוחה אותו למחר. ומה אתה עושה עם השיר של היום האחרון? כל פעם אתה דוחה למחר, למחר, מה אתה עושה עם המחר האחרון? עם היום השביעי? אמות הוא ידחה, אם חל שבת להיות באחד מהם, אמות הוא ידחה, היום השיר של היום האחרון, אותו אתה דוחה, אותו דבר גם כמו רבא, לעניין קורבנות, מה שאתה אומר בתפילת מוסף, ביום השביעי אתה דוחה. אבל ההלכה, אנחנו נוהגים כמו שהתקין, המימר בני ארדיה. מה הוא התקין? דמדלגי דלוגי, שמדלגים, מה פירוש? ביום הראשון והשני, שהם יום טוב, יום ראשון ויום טוב שני של גלויות, מחוץ לארץ, אומרים ביום הראשון. לכבד את היום טוב, אתה לא יכול להגיד ביום טוב את המוספים של ביום השני, כאילו אולי יש לך ספק, אולי זה לא יום טוב, היום זה זלזול ביום טוב. זאת אומרת רק ביום הראשון, גם ביום הראשון וגם ביום השני. מגיע יום ראשון של חול המועד סוכות, שזה בעצם יום שלישי כבר של סוכות, היה לך יומיים יום טוב, היום השלישי זה יום שני, בעצם. בעצם היום השלישי זה היום הראשון של חול המועד, ואתה רוצה להגיד היום ביום השני, מה שאתה רגיל לומר ביום הראשון של חול המועד סוכות. אז אתה אומר גם ביום השני וגם ביום השלישי. אחר כך ביום הבא, אתה אומר ביום השלישי וביום הרביעי. יום הבא, ביום הרביעי וביום החמישי. יום הבא, ביום החמישי וביום השישי. אחר כך בהושענא רבה, אתה אומר ביום השישי וביום השביעי. וככה באמת, אנחנו לא דוחים שום דבר, אומרים בסופו של דבר את כל הימים, רק שבימי חול המועד אנחנו אומרים את שני הימים של הספק, וככה באמת נוהגים לעשות. שנה הבאה עוסקת במי מבין הכהנים היה מקריב את הקורבנות המיוחדים של חג הסוכות. בימי חג הסוכות היו מקריבים 70 פרים. ביום הראשון הקריבו 13 פרים, ביום השני 12, אחר כך 11, 10, 9, 8 ו-7. סך הכל זה יוצא 70 פרים. בנוסף, היו מקריבים כל יום שני אלים, שעיר אחד לחטאת, הקורבנות האחרים זה לעולה, שעיר לחטאת, ועוד 14 כבשים גם כן לעולה. זאת אומרת, אלים, שעיר ו-14 כבשים, זה היה כל יום של ימי חג הסוכות, 7 ימי חג הסוכות, ופרים, היום הראשון היה 13 פרים, וכל יום היו מורידים פר, היה פר אחד פחות. היו 24 משפחות של כהנים, שנקראים משמרות, ראשי משפחות. כל שבוע היו באים לבית המקדש משמרה אחרת לעבוד. כל שבוע. שבוע אחד, משמרת יו יריב. שבוע שני, משמרת יו ידע. כל שבוע משמרה אחרת. ברגלים, בחגים, היו כל ה-24 משמרות באים לעבוד. ומה הם מקבלים? את הקורבנות המיוחדים של הרגל, של החג. את קורבנות תמידים, קורבנות של נדרים ונדבות מה שאנשים הביאו, היו רק אותה משמר, אותה משמרה של אותו שבוע היו מקריבים. אבל הקורבנות שקשורות לרגל, כל ה-24 משמרות היו שותפות בקורבנות האלה. ואיך היו מחלקים את זה ביניהם? בהמשך המשנה כתוב שהייתה עדיפות לכולם, שכולם רצו להקריב את הפרים. לכן הקפידו שכל פעם אחרים הם יהיו אלה שלפי תור יקריבו את הפרים. היה לך 70 פרים, 24 משמרות, כל משמרה קיבלה 3 פרים. חוץ משתי משמרות שהם קיבלו רק 2 פרים, כי זה יוצא 24 משמרות, 24 פרים. עוד פעם, 24 משמרות, זה יוצא בסך הכל 48. עוד פעם, 24 משמרות, אנחנו כבר ב-72. אז אם היית נותן, אם היה לך 72 פרים, היית יכול לתת לכל משמרה 3 פרים. אבל מכיוון שיש רק 70 פרים, זה מתחלק, שכמעט כל המשמרות קיבלו בסופו של דבר 3 פרים לפי התור, חוץ משתי משמרות שהם קיבלו רק 2 פרים. והמשנה מפרטת איך היו מסדרים גם כן לפי זה את שאר הקורבנות. אלה שזכו לקבל את הפרים בסדר, אבל היו משמרות אחרות שלא קיבלו פרים באותו יום להקריב. היה 13 פרים, יש 24 משמרות. מה אתה עושה עם שאר המשמרות? מה תיתן להם? יש לך אלים, שעיר וכבשים. אז המשנה מפרטת איך היו מחלקים את זה בין הכהנים. יום טוב הראשון של חג הסוכות, היו שם בקורבנות המוספים של חג הסוכות 13 פרים, אלים 2, שזה היה בכל יום, לא רק ביום הראשון, 13 פרים היה רק ביום הראשון, אבל אלים 2 היה בכל יום, ושעיר 1 גם היה בכל יום, ו-14 כבשים גם היה בכל יום. עכשיו, כשיש לך 13 פרים, שני יעילים וסעיר אחד, כמה זה ביחד? 13 ועוד 2 ועוד 1, 16. זאת אומרת, 16 משמרות זכו בפרים, יעילים ובסעיר. נשתיירו שם 8 משמרות. מתוך 24 משמרות, נתת ל-16 משמרות את הפרים, יעילים וסעיר, נשארו עוד 8 משמרות. איך אתה מחלק 14 כבשים ל-8 משמרות? נשתיירו שם 14 כבשים ל-8 משמרות, אז מה היו עושים? ביום הראשון, 6 משמרות היו כל אחת מקריבים 2-2. אז אם כן, 2 כפול 6, 12 כבשים. מה עם עוד 2 כבשים? זה השאירו לשאר, לשני המשמרות הנוספים, שהם מקריבים 1-1 כל אחד, סך הכל 14 כבשים. ביום השני, הורידו פר אחד. אז היו רק 12 פרים. ועוד 2 אילים, ועוד צעיר, סך הכל 15 כהנים. אז מתוך 24 משמרות, 15 כהנים זכו בפרים, אילים ובסעיר, וכמה עכשיו הולכים לקבל את הכבשים? נשארו 9 לכבשים. אז 5 מתוכם מקריבים 2-2, 2 כבשים, סך הכל 10. נשארו עוד 4 משמרות ועוד 4 כבשים, והשאר מקריבים כל אחד, 1-1. ביום השלישי כבר היה פער אחד פחות, היה רק 11 פרים, ועוד 2 יעילים ועוד צעיר, סך הכל 14 משמרות זכו, נשארו עוד 10 משמרות לכבשים. אז נתנו 4 משמרות, מקריבים 2-2, 8 כבשים, והשישה משמרות שנותרו, היו השאר מקריבים 1-1. ביום הרביעי כבר היה פער אחד פחות, 10 פרים, 2 יעילים וסעיר, 13 משמרות, מתוך 24, נשארו 11 משמרות לכבשים. 3 מקריבים 2-2, 6 כבשים. והשאר, 8 המשמרות הנותרים, קיבלו כל אחד, 1-1. וזה היה 14 כבשים. ביום החמישי כבר היה פר אחד פחות, רק 9 פרים, ונשארו, אז 9 פרים, ועוד 2 אילים ועוד צעיר, אז אנחנו מדברים פה על 12 משמרות שקיבלו, נשארו עוד 12 שצריכים לקבל כבשים. אז 2 מקריבים 2-2, זה 4 כבשים. ועוד 10 משמרות, השאר, קיבלו עוד 10 כבשים, 1-1. ביום השישי של סוכות היו 8 פרים, ועוד 2 אילים, ועוד צעיר, סך הכל 11 משמרות זכו, נשארו 13 משמרות. מתוך ה-24, הורדת 11, נשארו 13. ו-14 כבשים, 13 משמרות, צריכים להקריב 14 כבשים. איך מחלקים את זה? משמר אחד מקריב 2, 2 כבשים, והשאר, 12 המשמרות שנשארו, כל אחד מקריב 1. ביום השביעי, שהיו רק 7 פרים, ושני אילים, וסעיר, סך הכל 10 משמרות זכו, ועוד 14 משמרות שנשאר להם 14 כבשים, אז כל אחד, כולם שווים. ביום השמיני עצרת, שאז כבר היו מקריבים סדרה אחרת של קורבנות, היו מקריבים פר אחד, ולא אחד פחות. זה היה 7 פרים ביום השביעי. אם השמיני היה המשך, היה צריך עוד 6 פרים. לא, פר אחד, זה סדר חדש. שמיני עצרת זה משהו חדש. פר אחד, במקום 2 אילים היו מקריבים רק איל אחד. במקום 14 כבשים, הקריבו רק 7 כבשים. אז זה כבר סוג אחר של סדרת קורבנות. חזרו לפייס כברגלים, כמו שבכל בשני הרגלים האחרים, פסח ושבועות, היו עושים גורל מי יזכה להקריב את הקורבנות של המוספים, אז ככה פה, ביום שמיני עצרת גם כן עשו גורל מיוחד, איזה משמר יקריב את הקורבנות של החג. היה ביקוש גדול להקריב את הפרים של החג, את ה-70 פרים, לכן אמרו, מי שיקריב פרים היום, לא יקריב פרים למחר, אלא חוזרים חלילה, אז היה סדר. איך היה הולך הסדר? היה הולך ככה. ביום הראשון הקריבו המשמרה הראשונה, השנייה, עד המשמרה ה-13, 13 פרים. עכשיו, ביום השני, ה-13 משמרות הראשונות לא הקריבו פרים, אלא מה-14 עד המשמרה ה-24, והמשמרה הראשונה היא כבר הקריבה פעם שנייה. סך הכל 12 פרים. ביום השלישי, המשמרה הראשונה לא הקריבה, היא כבר הקריבה פעמיים. אז מהמשמרה השנייה עד המשמרה ה-12, הקריבו 11 פרים. אחרי זה ביום הרביעי, מהמשמרה ה-13 עד המשמרה ה-22, 10 פרים. ביום החמישי, מהמשמרה ה-23 והמשמרה ה-24, ואחר כך חזרו שוב פעם לתת למשמרה הראשונה עד המשמרה השביעית, היה שם 9 פרים. ביום השישי הקריבו מהמשמרה השמינית עד המשמרה ה-15, הקריבו 8 פרים, וביום השביעי הקריבו מהמשמרה ה-16 עד המשמרה ה-22, הקריבו את 7 פרים של היום השנה רבה, היום השביעי. עכשיו, נשארו עוד שתי משמרות שלא הקריבו פעם שלישית. כולם הקריבו 3 פעמים, חוץ משתי משמרות שהקריבו רק פעמיים. מה איתם? הם לא זכו. אלא מה? עשו גורל. עשו גורל, ונראה עכשיו, הם לא זכו בימי חג הסוכות להקריב פעם שלישית פר. עכשיו מגיע שמיני עצרת, מביאים עוד פר, אבל זה של שמיני עצרת. עשו גורל. מי השתתף בגורל על הפר של שמיני עצרת? יש לי שתי אפשרויות. או שנאמר של אלה שעשו רק פעמיים פר, תן להם לפחות להשתתף בגורל, אולי הם יהיו אלה שיזכו בפר של שמיני עצרת. או שתגיד לא, שים גורל בין כל ה-24 משמרות. במשנה שלנו כתוב, חזרו לפייס כמו בכל הרגלים. מה אתה מבין מפה? שעשו גורל בין כל המשמרות, בין כל ה-24 משמרות, לא רק בשתי המשמרות שקיבלו רק שתי פרים. נאמה מתניתין רבי ולא רבנן. מה הוויכוח בין רבי לבין רבנן? לטניה, פר הבא ביום שמיני עצרת, הביאו רק פר אחד. בתחילה מפייסים עליו דברי רבי, היו עושים פייס מההתחלה בין כל ה-24 משמרות. כמו שראינו במשנה לכאורה. וחכמים אומרים, מה פתאום? אל תעשה עכשיו הגרלה בכל ה-24 משמרות. זה לא הוגן. יש לך פה, הם כולם הקריבו כבר 3 פרים. תן לשתי המשמרות שהקריבו רק 2 פרים, אולי אחד מהם יזכה בגורל ויזכה גם להקריב 3 פרים. אחת משתי משמרות שלא שילשו בפרים, היא זאת שעושה אותו. אז לכאורה המשנה לא הולכת כמו דעת רבנן האלה, אלא לכאורה נראה במשנה שעשו גורל כן בין כל ה-24 משמרות. אומרתם גם מה הראיה? אפילו תאמר רבנן, גם אם תאמר שהמשנה היא כמו דעת רבנן. ועשו פייס, למה היו צריכים לעשות פייס כמו ברגלים? כי יש לך פה שתי משמרות שקיבלו רק 2 פרים, ורוצים לקבל את הפר השלישי. עטו שתי משמרות לא אפוסי ביי, וכי הם לא צריכים לעשות גורל בשביל לדעת מי ביניהם יזכה. וכל שבאמת המשנה היא כמו דעת רבנן, מה שכתוב שחזרו לעשות פייס, הכוונה פייס בין שתי אלה שקיבלו רק פעמיים פר. כמה נזלה, כמו מי מבין הדעות, נאמרו דברי הברייתא דתניא, כל המשמרות שונות, עושות שני פרים, ומשלשות עושות גם פר שלישי במשך חג הסוכות. חוץ משני משמרות, שהן שונות ואינן משלשות, שהן עושות רק 2. נאמר רבי, ולא רבנן, כי לפי רבי, הפר של שמיני עצרת עשו גורל בין כל ה-24 משמרות, זאת אומרת, יכול להיות שיש משמרה שכבר עשו 3 פרים, ועכשיו הם יעשו את הרביעי, ואז יוצא שיש לך 2 משמרות, שקיבלו רק 2 פרים, ולא כמו רבנן, כי לפי רבנן, רק משמרה אחת קיבלה 2 פרים, כי הרי השנייה, אמנם בחג הסוכות היא קיבלה רק 2, אבל השלימו לה את זה בשמיני עצרת, אז אם כן היא כבר כן קיבלה 3 פרים. אומרת, מה, אפילו תאמה שהברית הולכת כמו דעת רבנן. מה, היא לא שילשו ששני משמרות לא קיבלו 3 פרים בפרי החג, באותם 70 פרים של פרי החג, שם הם קיבלו רק 2 פרים. אבל את הפר השלישי שקיבלו בשמיני עצרת, את זה לא מחשבים. ומה היא כמה שמלן? אם הברייתא דיברה דווקא על פרי החג, מה החידוש פה של הברייתא? מה, הברייתא בא ללמד אותנו חשבון? עונה הגמרא, לא, יש כאן חידוש. הקמה שמלן, מי שיקריב פרים היום לא יקריב למחר, אלא חוזרים חלילה לפי הסדר, דיינו. בא ברייתא ללמד אותנו שלא יכול להיות שכל משמרה שתרצה תקריב פרים. לא, זה הולך לפי סדר, לפי תור. זאת אומרת, אלה שיקריבו פרים אתמול, לא יקריבו היום, אלא היום יקריבו אחרים. ככה שזה הולך לפי הסדר, ולפי זה יוצא שכל המשמרות קיבלו 3 פרים, ושניים קיבלו רק 2. אמר רבי אלעזר, כשאתה מחשב את כל הפרים שהקריבו בחג הסוכות, 13 של היום הראשון, ועוד 12, ועוד 11, ועוד 10, ועוד 9, ועוד 8, ועוד 7, כמה יוצא לך סך הכל? 70. זאת אומרת שבחג הסוכות הקריבו 70 פרים. הנה 70 פרים שמקריבים, כנגד מי? כנגד 70 אומות העולם. לכפר עליהם שירדו להם גשמים, גשמי ברכה בשנה הזאת. כי בחג נידונים על המים. פר יחידי שמקריבים בשמיני עצרת, למה? כנגד אומה יחידה. עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו חטיבה אחת בעולם. משל למלך, בשר ודם, שמר לעבדיו, עשו לי סעודה גדולה, כל העבדים. ליום האחרון אמר לאוהבו, רק הוא, עשה לי הסעודה קטנה, רק אני ואתה, כדי שאהנה ממך, שיהיה לי קורת רוח, מכולם אין לי הנאה וקורת רוח, רק ממך. אותו דבר, שמיני עצרת, הפר שמקריבים זה כנגד עם ישראל, העם היחיד. 70 פרים כנגד 70 אומות העולם בחג הסוכות, ובשמיני עצרת יש פר אחד כנגד עם ישראל, שזוהר הקדוש, שחייבים לדעת אותו. חייבים לדעת אותו מכיוון שהאדם שיודע את הזוהר הקדוש הזה, ההושענה רבה שלו נראה אחרת, והשמחת תורה שלו בוודאי נראה אחרת. הזוהר הקדוש בפרשת צו, חלק ג' דף למד ב' עמוד א', כותב, למה ביום הושענה רבה יש לנו את הערבה? כי בערבה יש לה צורה, העלים שלה בצורה של פה, צורה של שפתיים. כי ביום הושענה רבה מסתיימים ימי הדין, שהקדוש ברוך הוא מסיים את ימי הדין לעם ישראל. ולכן חובטים את החמש ערבות לרמז על זה שנגמרים ימי הדין. ואז מגיע יום שמיני עצרת. אגב, ולמה דווקא הערבה יש לה צורה של שפתיים? אומר הזוהר הקדוש ללמד אותנו שהיום הזה של הושענה רבה זה תלוי בשפתיים. אפשר להבין מה שהזוהר הקדוש מתכוון מן הסתם, להתפלל, להשתמש עם כוח הפה. ישראל אין כוחם אלא בפה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגזור עלינו גזרות טובות. כמו שידוע שהפתקאות נמסרים, הפתקאות של גזר הדין נמסרים בהושענה רבה. להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לנו פתקה טובה, שיכתוב אותנו לחיים טובים ויגזור עלינו רק גזרות טובות, ויבטל מעלינו גזרות שאינן טובות. ואז אומר הזוהר הקדוש, מגיע יום שמחת תורה. ביום הזה אני קורא את הלשון של זוהר הקדוש, כי אי אפשר לומר את זה בלי הלשון שלו. עם ישראל זמינים להשתעשע במלכה. נתרגם, מוזמנים להשתעשע עם המלך ביום שמחת תורה, יום שמיני עצרת. לנטלה מיני ברכן לכל שעתה, לקחת מהקדוש ברוך הוא ברכות לכל השנה. ובהוא חדוותה, באותה שמחה וחדווה, לא משתכחי במלכה אלא ישראל בלכודיו, לא נמצאים אצל המלך אלא עם ישראל לבדם. כמו שראינו עכשיו כאן בגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, עשו לי סעודה קטנה כדי שיהנה ממכם, מעם ישראל לבד, אומה יחידה. כאן כותב הזוהר הקדוש מילים על יום שמחת תורה, הסגולה שיש ביום שמחת תורה, שאנחנו יושבים כביכול, יושבים, אולי לא כביכול, יושבים עם המלך לבד. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא לבד ביום שמחת תורה. ומן דייטיב עם מלכה, מי שיושב עם המלך ונטל לי בלכודי ולוקח אותו לבדו, כל מה דבאי, כל מה שהוא רוצה, שאיל, הוא מבקש ויעיב לי. הקדוש ברוך הוא ימלא את משאלותיו ביום הגדול הזה של שמחת תורה. להיות בשמחת תורה ולדעת את זה, שביום הזה אנחנו נמצאים עם המלך לבד, וכל מה שאנחנו רוצים אנחנו מבקשים, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו, כך כותב הזוהר הקדוש. אמר רבי יוחנן, הרי השבעים פרים שהקריבו בבית המקדש בחג הסוכות, היה כדי להשפיע שפע טוב לכל 70 אומות העולם. אוי להם לגויים שהחריבו את בית המקדש, הם איבדו ואינם יודעים מה שאיבדו, הם גרמו לזה לעצמם נזק. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, מי הרוויח מזה? גם הם. מזבח מחפר עליהם. ועכשיו מי מחפר עליהם? עד כאן דף נ"ה.